ברוכים הבאים לפרק חדש של תודעה רבה. בפרק הזה אתם תשמעו אותנו מראיינים, משתתפים, בכנס של עמותת אילסם. עמותת אילסם היא החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות, שהיא נתמכת על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל. זה שמות מאוד מפוצצים, וזה בעצם הממסד הרפואי בישראל. והכנס נקרא היבטים טיפוליים של חומרים מרחיבי תודעה. זה פורץ דרך שמתקיים דבר כזה. אנחנו נסענו לכנס על מנת לסקר אותו, וריאיינו משתתפים בכנס. ריאיינו את קרן צרפתי, את סרג'יו מרצ'בסקי, דור דנן ואביעד אדר.
ראינו את ארתורו לרנר וחגית בוני נוח, וגם את עידו הרטוגזון וניר תדמור. חלק מהאנשים האלה עושים המון המון, גם במסגרת העבודה היומיומית שלהם וגם בזמנם ומרצם, כדי לקדם את הנושא הזה.
אני אישית חושב שהפרק הזה מאוד מאוד מעניין, ואני מקווה שתיהנו. כרגיל, תפיצו אותנו בכל הערוצים, לחברים, לייקים, פייסבוק, שרים. זה מאוד עוזר לנו, ואנחנו מאוד שמחים על כך. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, באייטונס וגם בספוטיפיי. ובאתר שלנו, תודהרבה.com. תמשיכו להפיץ ולשלוח אותנו לכל מי שאתם חושבים שהנושא יעניין אותו. מקווים שתהנו.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
השיחות שניהלנו, ככה תפסנו את המרצים שעניינו אותנו וככה אמרו כמה דברים שגרמו לאוזניים שלנו כזה להיפתח. ובאנו אליהם ישר אחרי ההרצאה, שאלנו אותם ככה כמה שאלות לגבי מה שהם אמרו ולגבי מה שמרצים אחרים אמרו, והם נתנו תשובות מעניינות וביעו את דעתם, ואנחנו בעתיד עוד נשמח לדבר איתם יותר לעומק, ועם עוד מרצים שהיו שם שלא תפסנו לשיחות, אבל זה מדהים לראות כמה עשייה יש בארץ סביב הנושא הזה, הרבה יותר ממה שנראה לעין. היי, אנחנו פה עם דוקטור סרג'יו מרצ'בסקי ודוקטור קרן צרפתי. מישהו שאל עכשיו בקהל לגבי התנסות של מטפלים בחומרים. אתה תרצה ממש להרחיב קצת על מה שענית לו?
אני יודע שרופאה שעובדת איתי, שעברה את החוויה, היא אמרה שזה היה משהו מאוד חשוב בשבילה ברמה האישית, ושמאוד עזר לה בטיפולים עצמם. אז כנראה שיש בזה חשיבות מאוד גדולה, אבל אני לא עברתי את זה, ואני גם לא חוקר את הנושא.
ומה את חושבת, קרן?
אני מצטרפת לדוקטור מרצ'בסקי. אני חושבת שזה גם מונע פחדים ממצב תודעה שהוא בעצם אינטנסיבי, הוא אחר, הוא שונה, חשיבה משתנה, רגש משתנה, פיזיות משתנה. אז ברגע שעברנו את זה, אני עברתי את זה בעצמי במסגרת המחקר, אז ברגע שעוברים את זה בעצמנו, אז באמת יותר קל לדעת להחזיק את זה בצורה שהיא פשוטה. וגם טוב למטופל לדעת, זה ככה, יודעים שהם חסית הרי זה דבר, הוא במחקר, זה מחקר על בני אדם, זה מאוד מרגיע לדעת שהצוות גם התנסה.
מוריד את התחושה של שפני ניסיון.
כן, בדיוק. אתם שואלים.
הגיוני גם.
טבעי.
משנות ה... אני טיפה חוזר אחורה. משנות ה-50 בעצם היה עניין גובר בשימוש בחומרים פסיכדליים ככלי טיפולי. וזה נגמר, כמו שכולנו יודעים, מסיבות כאלה ואחרות, לא ניכנס לפוליטיקה ולהיסטוריה. מה תחושותיכם על העניין הגובר בזה בשנים האחרונות, על ההתקדמות של המדע, על הכיוון הזה?
אני חושבת שזה מבורך. כל זה נעשה בצורה רצינית, מחקרית, באמת evidence-based. אני חושבת שזה מאוד נכון. לבדוק איך התחום הזה, שיש לו איזה פוטנציאל לפחות, כפי שאנחנו רואים כרגע, של ריפוי ושל התמרה של פגיעות פסיכיאטריות שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם במערב. לא בצורה מלאה לפחות, לא עם המקרה קיצון. אז זה מבורך לבדוק את זה ולראות אם זה עוזר, כי באמת, אמרתי את זה גם בפאנל, זה אנשים נורא סובלים. שאנחנו לא יודעים לעזור להם עדיין. בוודאי שצריך לבדוק את זה ברצינות.
מישהו מכם אמר שיש רשימת המתנה של 600 אנשים בישראל לקבל את הטיפול ב-MDMA? אתם חושבים שנגיע מתישהו בעתיד הקרוב לטפל בבעיה?
אחרי הרישום, בוודאי. אחרי הרישום, אז סביר להניח שייכנס בתור שיטת טיפול. אנשים יתעניינו, יעברו טריינינג מתאים, הדרכה כמו כל טיפול.
אני רק אציין שגם אחרי שזה יהיה מאושר, אז מה שיהיה מאושר זה באמת פרוטוקול טיפולי של 15 מפגשים, שבתוכם לוקחים 3 פעמים את התרופה בתוך בתי חולים. זאת אומרת, זה לא ש-MDMA הולך להיות מאושר, אלא הטיפול מבוסס, פסיכותרפיה מבוססת MDMA הולכת להיות מוכרת, בשאיפה, עם תוצאות ישמרו גם פייס 3, ואז אנחנו באמת נמצא את הטיפול הזה בתוך בתי חולים.
מדובר על טיפול רציני של אנשים רציניים. אז יהיה רישום, יהיה קורס הכשרה, הסמכה, בקרה והדרכה, כמו כל טיפול בפסיכיאטריה ופסיכותרפיה. כדי להיות פסיכותרפיסט עוברים הרבה הדרכות, עד שעובדים לבד.
במהלך הכנס וגם בקריאת חומרים על הסוגי טיפולים האלה, ניכר שמי שמגיע למטופלים שמגיעים לטיפולים האלה זה אנשים שמוגדרים כעמידים לדברים אחרים. מה, אם אפשר להגיד כמה מילים על הסיבה שזה רק אנשים שהם היו, זאת אומרת שטיפולים אחרים לא עובדים עליהם, שמגיעים לדבר הזה, והאם זה עתיד להשתנות?
זה מה שאפשר היה להעביר ברשויות הבריאות בגלל הסטיגמה והפחד.
אתם חושבים ש...
אבל ברור שאחרי הרישום
זה ייפתח.
זה ייפתח ללא ספק, ואולי תביא לתועלת עוד יותר רבה למקרים טריים, למקרים אחרים. אבל הסיבה זה הסטיגמה והפחד מהרשויות, וכאילו אצל אנשים שניסו הכל וכבר שום דבר לא עזר, אז בואו ננסה.
כן.
אבל זה רק הצעד הראשון, נכון?
לגמרי, אני אגיד, זה ניסוי בבני אדם, כן, ניסוי, זה דבר נורא גדול לעשות. אני חושבת שצריך להגיע אליו בין איזה עיראה כזאת, כבוד ובטיחות ושמירה אמיתית. ולכן המקרה קצה האלה, יש להם הרבה פחות מה להפסיד, אז אנחנו יכולים, זאת אומרת, המצב שלהם כל כך קשה, שלמרות שאנחנו יודעים היום שהחומרים האלה מאוד בטוחים, אבל עדיין המצב שלהם כל כך קשה, שיותר קל לנו להציע את הטיפול הזה מאנשים שיכולים בהתחלה עכשיו אולי להיפגע, אבל גם גילינו שזה לא נכון, גילינו שבעצם הטיפול הזה הוא מאוד בטוח.
מבחינת המפתחים של השיטה זה סיכון עצום. כי לקחו את המקרים הכי קשים שהסיכוי לעזור להם הוא הכי נמוך, אבל בשמחתי הוכיחו את היעילות של המודל, לא של התרופה, של המודל. אבל אם עוזר למקרים כאלה, הלוגיקה אומרת שיעזור עוד יותר למקרים יותר פשוטים. ויחסוך מאנשים שנים של תרופות וטיפולים בלתי יעילים וביקורים אצל פסיכיאטרים סתם.
כן.
אין שום טיפול תרופתי שהוכיח את יעילותו ב-PTSD, אבל כל חולה עם PTSD מקבל 1,000 תרופות שיעילותם לא הוכחה. אז נקווה שזה ישתנה.
כן. אנחנו מכבים עלינו את האור. דוקטור סרג'יו מונצ'בסקי ודוקטור קרן צרפתי, תודה רבה.
שמחה. המון תודה.
בבקשה.
היי עידו, אנחנו פה עם דוקטור עידו הרטוגזון ועם ניר תדמור.
עידו, אתה עברת הרצאה אתמול, בעצם הרצאה הפותחת של הכנס. איך זה היה להעביר הרצאה שכזו לחדר מלא בפסיכיאטרים?
כן.
מרגש, מפחיד.
גם מרגש וגם מפחיד. אני ישבתי על זה בשבועיים לפני הכנס, וככה לקחתי הרבה זמן לפצח את הנוסחה. יותר מדי התלהבות, לא מספיק התלהבות, להזכיר משבר בפסיכיאטריה, לא לומר משבר, לדבר על מהפכות, פרדיגמות, או לשכוח מכל העניין הזה, ובאופן כללי זה הרגיש קצת כזה, גם הליכה על ביצים וגם מצד שני הזדמנות אדירה, כלומר לחשוף אנשים, את האנשים הכי רלוונטיים שיש לדבר הזה אחרי תקופה כל כך ארוכה שהדבר הזה היה מחוץ לתודעה של המקצוע. אז כן, זה היה מרגש, זה היה מפחיד, חטפתי קצת על הראש, היום זכיתי להחטיף קצת חזרה.
איך באמת היה הפידבק?
איך היה? הפידבק ההרצאה היה חיובי מאוד, אני חושב, אבל אתה אף פעם לא יודע, כי מגיעים, מן הסתם מי שמגיע לך זה האנשים החיוביים. אני חושב שבאמת היום הגדירו, מישהו הגדיר אותנו כ... איך קוראו זה? הרופאים המתלהבים. ואחר כך אמרתי ואמרו לי, לא, תמשיכו להתלהב, תמשיכו, זה טוב להתלהב, כאילו, זה כמו כזה, מנסים להוריד לנו. אז, ואני חושב ש... בסופו של דבר, המסר מבחינתי, המסר שגם ניסיתי להביא בפאנל היום, זה שהתלהבות זה לא דבר רע. בסופו של דבר, איפה שאנחנו צריכים יום מיוחדים, זה בשאלה של ה... צריך להסתכל על דברים מבחינה רציונלית, לא על פי סטריאוטיפים וסטיגמות, ולשפוט אותם כמו כל תרופות אחרות, על פי ממצאים, ועל פי המידע שנאסף, שבינתיים תומך בהם בצורה נהדרת, והם לא זקוקים לכל הסופרלטיבים מסביב, ובגלל זה גם לא כל כך מודאג מתגובות יותר סקפטיות, פחות סקפטיות שאני שומע פה, כי בסופו של דבר מה שידבר זה נתונים, ובינתיים הם בהחלט מודדים.
דיברת על סקפטיות גם משני הצדדים, שאם אנחנו כן. סקפטיים לכיוונך, כן. אז בוא נהיה גם סקפטיים לכיוון
שלך. לגמרי, אז כאילו, אז אני מגיע בתור האדם מהצד הפסיכדלי, ועם יחד עוד חלק האנשים שדוברים כאן, ומצפים מאיתנו מצד אחד, או אנחנו אולי מצפים מעצמנו מצד אחד להיות מאוד כאלה...
Reserved,
לקבל את זה, לקבל את המתקפות, אבל צריך, ומצד שני, לא להזכיר בהש את המילה משבר פסיכיאטריה, בזמן שכולם יודעים את זה, בזמן שנכתב את זה בז'ורנלים הכי חשובים של הפסיכיאטריה, ומתפרסמים על זה ספרים,
ומדברים על זה פה גם.
אז כאילו, אז כן, וכשמדברים על זה שהמחקרים האלה הם קטנים, אז צריך להגיד שהם קטנים בגלל שאין להם תמיכה ממסדית, ושבאמת האפקט סייט, המחקרים היותר מדעיים האלה שהתייחסו אליהם, זה מחקרים של עשרות אלפי נבדקים, והסיבה שיש בהם עשרות אלפי נבדקים, וזה משום שהאפקט סייז הוא כל כך קטן, האפקטיביות כל כך נמוכה, שצריך עשרות אלפי אנשים כדי אחר כך לעשות איזה ניתוחים סטטיסטיים, ולתפוס לי באיזושהי סביב, סוג של הפרעה, שאיכשהו זה יסתבר שזה עשוי להיות רלוונטי עבורה, ומחקרים מפה עד הודעה חדשה שפלסיבו זה חלק מרכזי, אם לא רוב האפקט, אז הנה פה מצליחים עם כמה עשרות וכמה נבדקים או כמה מאות במחקרים אחרים להראות אפקט סייז מאוד גדול, אז סקפטיות, אם סקפטיות צריכה ללכת לשני הצדדים, ואני בעד סקפטיות, אני לא בעד לקבל תורה מסיני, אבל כן, כמו שאמרתי, שיח רציונלי.
אני רוצה לשאול אותך, ניר, אתה מהמייסדים של חוף מבטחים, מרחב בטוח בפסטיבלים, גם על זה הייתה הרצאה פה היום, אני מטעם אנשים טובים. הייתה פה טענה, עכשיו בפאנל, לגבי בואו לא נסתכן עם כל המחקרים שאנחנו עושים שזולגים דרך התקשורת למטה לתרבות הרחוב, מה שנקרא, וכדי לא לייצר איזשהו הייפ שאחרי זה מגביר את השימוש בחומרים האלה בצורה לא מבוקרת. ואני אשמח אם תשתף מחשבות על מה אתה חושב על האמירה הזאת.
אני ככה אוחז בדעה שהרבה מהידע שמגיע למחקר היום, הפסיכדלי, הוא מגיע דווקא מהשטח, ושאולי אנחנו מגיעים מככה, התחום הזה עובד יותר bottom up מ-top down בהקשר הזה, ואני ככה, אני חושב שהמסיבות האלה ימשיכו להתקיים, והחומרים האלה ימשיכו להיצרך, בין אם המחקר יתנהל בצורה אחראית, ובין אם הוא יתנהל בצורה לא אחראית, זה קורה ככה באיזשהו אופן עצמאי ונפרד מהמחקר, וזה נמשך מאז שנות ה-60. ואנחנו באמת רואים שגם אפילו המצב החוקי של החומרים האלה, הוא לא שינה את המצב שצעירים צורכים אותו, את החומרים האלה במסיבות. ואני חושב שמה שאנחנו יכולים לעשות כדי ככה להיטיב עם המצב וככה לדאוג שכולם ישמרו על עצמם, זה דווקא לייצר איזשהו מערך של חינוך, של הסברה, לדבר ככה עם צעירים. אני מאמין ככה שלהתחיל לדבר על זה לקראת סוף הצבא, זה השלב הנכון, זו דעתי האישית בלבד, אני מאמין שלקראת סוף הצבא להתחיל להסביר לצעירים שיוצאים לעולם, לטייל, להסביר להם מה הם הולכים לפגוש, איך זה יכול להשפיע עליהם, וככה למי אפשר לפנות במידה וקרה משהו. אני ככה מאמין שאנחנו צריכים בעיקר להפיץ כתובות שאפשר לפנות אליהם בעת צרה.
אז אנחנו נראה אותך בקורס משתחררים 2019?
אני מקווה, אני מקווה.
טוב, ממש תודה.
תודה לכם.
כאן עם דוקטור ארתורו לרנר, יור אילסם. כנס נהדר, ממש כן. מעניין.
תודה רבה שהזמנת אותנו.
לא, ממש תודה.
תודה, תודה רבה כן. לכם שבאתם, תודה.
אז זה לא מובן מאליו בכלל שהממסד, ובכלליות עמותה שמתעסקת בהתמכרויות, עושה כנס בנוגע לשימוש בחומרים משנה תודעה ככלי טיפולי, ומצליחה לעשות את זה, בעצם להתנתק מכל הסטיגמות שיש בנושא. כן. זה היה קשה לעשות דבר כזה, להניע מהלך כזה?
הכנס הזה זה תולדה של המייזים יותר, של הלא שמרנים במובן הטוב של המילה, שרואים שיש קשת מאוד מאוד גדולה של חומרים שבמשך השנים האחרונות, שנות ה-50, אבל אם אנחנו הולכים קצת להיסטוריה ולפרה-היסטוריה, תמיד היו בשימוש ותמיד עזרו לרוב האוכלוסיות בעולם. פתאום הגיעה איזו תקופה של שקט בגלל האיסור, והאיסור לא בדיוק היה מבוסס על סיבות, הייתי אומר, רפואיות או פסיכיאטריות. היו סיבות אחרות, אפשר לקרוא לזה או אינטרסים או פוליטיקה. אני לא תמיד חושב שבאמת הכוונה הייתה רעה במיוחד, אולי הייתה יתר שמרנות. אבל לאחרונה, בגלל שיש סוג של, לא הייתי קורא כישלון, אבל לא תמיד טיפול תרופתי יכול לתת מענה, הטיפול תרופתי הפסיכיאטרי לא תמיד יכול לתת מענה להפרעות מאוד מאוד קשות כמו PTSD, כמו דיכאון שהוא עמיד לטיפול תרופתי, או Obsessive Compulsive Disorder, או התמכרויות. אז משום שהתרופות הקונבנציונליות לא תמיד בעצם נותנות מענה, ויש איזה צורך של שימוש באותן תרופות על בסיס יומי ולעיתים יותר מפעם אחת, ושימושים של אותן תרופות שבלי שום ספק גם יכולות לעזור. אני לא מטיל ספק באמת על הרפואה, הייתי אומר, המסורתית, הפסיכיאטריה המסורתית. פתאום יש אנשים שצריכים ליטול טיפול תרופתי כל החיים גם. אבל על יד זה פתאום נפתח איזה צוהר שגם היה בעבר, של טיפולים משולבים, של תרפיות פסיכדליות, של סשיונס תרופתיים של מעט מאוד פעמים, יחד עם סיוע של פסיכותרפיה מתאימה, והאנשים שלא הגיבו לטיפולים תרופתיים, למשל ל-PTSD, פתאום התחילו להגיב. עכשיו, הניסיונות האלו, עם, כלומר של הממסד, הם התבססו על חוויות של אנשים שפנו לטיפולים לא ממסדיים. למשל, אנשים לקחו פטריות מגיות בקונטקסטים אחרים, וקקטוסים בקונטקסטים אחרים, וגם MDMA, וגם LSD, במיקרו דוזות או במיני דוזות. והם ראו שחל שיפור. כלומר שה... הרנסנס התחיל מחוויות של האנשים מחוץ לממסד.
כן.
ופה היו אנשים שהתחילו להסתכל, מן היתר אני בוודאי, או ריק דובלינג של מפס, והמון המון אנשים יקרים, שמוד ראו שאוקיי, אנשים פונים לטיפולים, בוא נקרא להם אלטרנטיביים, משום שהטיפולים הקונבנציונליים המסורתיים לא עוזרים, ומשם הממסד לקח באמת את היוזמה פשוט מאוד כדי אולי לאשרר קודם באמת לחקור ולאשרר אותם טיפולים.
אמרת שהתחום מחקר שלך זה הפלשבקים?
כן, בוא נגיד אני כבר לא חוקר פעיל, אבל
התעסקת בזה בעבר.
כלומר כמעט כל העבודה האקדמית שלי התבססה 99% על פלשבקים ו-HPPD.
הפלשבקים מחוויות פסיכדליות בכך או...
הפלשבקס משימוש בחומרים פסיכדליים, בייחוד ב-LSD, למרות שהיו חומרים אחרים, אצל אנשים שהייתה להם פגיעות. כלומר שאולי הם לא היו צריכים להשתמש באותם חומרים.
מלכתחילה.
מלכתחילה.
ואז הם מגיעים אליך בתור מטפל? היה לך פרקטיס כאן?
בוודאי, 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 כן.
וזה יצא לך לפגוש אנשים, מאיזה רקע בעיקר? זה אנשים נגיד שחוזרים מהודו או...
לא, מכל הרקעים, כי בעצם בהודו אולי יש סטינג אחר, אבל בארץ ישנם כל החומרים. אחרי באמת עשרות שנים שאני חקרתי באופן אקטיבי, נכון ליום אני כותב, יותר reviews, כן? פשוט מאוד האנשים כשהפסיקו להשתמש בחומרים, הייתי אומר שכמעט כל הפלשבקים ב-HPPD נעלם, וגם עם אנשים שמלכתחילה לא היו צריכים באמת ליטול אותם חומרים, אז בעצם אני לא כל כך מאשים את החומרים, אלא יותר חושב שיש אנשים שיש להם סוג של סנסיטיביות או היפר-סנסיטיביות, כפי שיש לנו אלרגיה. אני, למשל, אלרגי למישמיש ואלרגי לאפרסק. ואם אני נוגע אפרסק, אני מתנפח כמו בלון. אז האפרסק הוא לא אשם.
כן.
אני. אז יש אנשים שיכולים לקחת כמויות עשייתיות של LSD ואולי לא יקרה להם כלום. אני מדבר על מיני דוזות,
כן.
של אולי LSD, לא שאני ממליץ לקחת LSD, לא. אבל יש אנשים שבאמת התנסו בחומרים ולא קרה להם כלום, ויש אנשים שפעם אחת לקחו חומר וזה יהיה טריגר לפלשבק או HPPD במקרה הטוב.
אנשים שואלים את עצמם, אז איך אני אמור לדעת? איך אני אמור לדעת אם יש לי איזה סנסיטיביות לחומרים האלה? אי אפשר לדעת עד שמנסים, או
שראית
דברים אחרים
במחקר? בוודאי ש100% לדעת אי אפשר. יחד עם זאת, לעתים יש אנשים שבאים רקעים כבר של הפרעות, או שהם סובלים מהפרעות פסיכוטיות, או הפרעות אפקטיביות, כלומר ספקטרום סקיזופרני, ספקטרום דיכוני, ספקטרום מיפולרי, OCD, כל הפרעות חרדה, שמלכתחילה נכנסים לאיזה מסע, לאיזה חוויה, שזה פשוט מאוד, הוא לא טוב, משום שאותם חומרים לעתים יכולים להחמיר, או אפילו להנציח, אותם בעיות שכבר בעצם קיימות. אז לפני שהם מתנסים בחומר, צריכים פשוט מאוד לבוא מרקע, לא, אני לא אוהב את המילה בריא, אבל בטח בן אדם שכבר לוקח טיפול תרופתי משום שהוא עבר משפר אשפוזים, לא הייתי ממליץ לו. גם אנשים אולי בעל רקע משפחתי שכבר קרובי משפחה, הם חלו מהפרעות כאלו או אחרות, הם צריכים פשוט מאוד אולי להימנע. וגם הבעיה שיש עם החומרים הללו זה שלא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו לוקחים. כי אנחנו מדברים על MDMA ואקסטזי. אקסטזי זה הכדור. הרבה פעמים בתוך ה-MDMA יש גם חומרים אחרים. וגם כשמישהו למשל לוקח בלוטר, קרטון, טריפ, הוא לא תמיד יודע מה יש בפנים, וגם לא יודע כמה מיקרוגרמים במקרה הטוב של LSD יש. והרבה אנשים לא יודעים שאולי אפשר להתחיל עם כמות קטנה, איזה שפיץ של טריפ, לא שאני ממליץ עוד פעם, אבל בטח לא עם כמה קרטונים, והם לא יודעים מה הכמות של מיקרוגרמים. זה לא אותו דבר לקחת מיקרודוזה או מיני דוזה, כלומר 10-20 מיקרו או 50 או 60 מיקרו, מלקחת 400, 500, 600, זה ממש לא לעניין. בטח לא בסטינג המקום, המתאים, כי לעתים גם נלקחים מהחומרים הללו בסטינג לא מתאים. כלומר, בזה גם שימוש לא אחראי.
ארתורו, תודה רבה. שיהיה לך סופה שניים.
תודה, תודה רבה לכם. תודה.
אנחנו פה עם דוקטור חגית בוני נוח מאוניברסיטת אריאל. עכשיו נתנה הרצאה מאוד מעניינת על קרימינולוגיה ותהליך של לגליזציה, הבנייה לקראת לגליזציה של חומרים פסיכדליים. נשמח לשאול אותך כמה שאלות.
אוקיי.
יש לך איזה אינסייט לגבי השימוש שהוא לא קליני, לא רפואי, שימוש מה שקוראים לו באנגלית ה-recreation או במסיבות, מסיבות טרנס?
בעבר, שחבר'ה תרמילאים בשנות ה-90 היו נוסעים, אז הם, רובם לא התנסו בסמים, ובאמת התנסו שם בפעם הראשונה.
היום זה מגמה אחרת לגמרי. רובם מתנסים בארץ, ושם הם נוסעים ומתנסים גם. הבעיה אולי יכולה להיות ששם זה מין איזו תחושה שזה חופשה ארוכה, ואז הם מתנסים בתחיפות גבוהה מדי ובמינונים גבוהים מדי, ואז יכולים להסתבך מהשימוש בחומרים. גם קנאביס, לפעמים יש מינונים או מקומות שהוא מאוד מאוד חזק, והם עושים את זה בתחיפות גבוהה, ואולי גם מערבבים עם כל מיני חומרים נוספים, אז אפשר להסתבך גם העניין הזה.
ובמחקר שלך, כשאת חקרת את התופעה הזאת, זה בעצם הוביל אותך לעבוד עם הרשות למלחמה בסמים. את תוכלי קצת לדבר על העבודה שלך שם, את בעצם יועצת מטעם...
כן, אני הייתי יועצת עד ינואר 2018 במשך 20 שנה לרשות למלחמה בסמים. הרשות, כפי שאנחנו מכירים אותה, היא נסגרה. וכל התקופה הזו באמת היה את פרויקט התרמילאים בעבר, גם זה נסגר לאחר כמה שנים, אבל הקימו את הפרויקט כי באמת חשו מצוקה. לא סתם תבעו בתקשורת את המושג מגוע לגאה. לא ידעו בדיוק מה עושים התרמילאים ואיזה סוגי סמים משתמשים, והיה צורך למנוע קצת, להסביר. ובאמת מה שניסינו לעשות זה לראיין תרמילאים ולשאול אותם, ולהעביר מסרים אולי דרך החיות אפידמיולוגיות ולשכות הבריאות לפני שנוסעים, לפני שמקבלים את החיסונים. ואז הקימו גם את הבית החם בהודו, בגואה, ועכשיו יש רק במנאלי, שזה מנהל. מזעור נזקים. ואם אתה נפגע, אז יש לך מקום בטוח להיות שם. ועבור תרמילאים, באמת, מדינת ישראל השכילה לעשות את המזעור נזקים. שזה הייתי שמחה שיהיה לגבי הרבה מאוד צעירים, גם במסיבות טבע, משהו ממוסד של מזעור נזקים. ולא רק בקטנה לגבי תרמילאים, שוב שהם רק במנאלי, אני חושבת שצריך הרבה יותר.
ואת חושבת שב-20 שנה שעבדת כיועצת שם, את חושבת שהשתנה משהו בתפיסות, בגישה כלפי החומרים האלה?
אני חושבת שכן. עובדה שמה שקורה היום זה לקראת דקרימינליזציה, אי הפללה באחריות של הקנאביס. ואני חושבת שהיום באמת יותר רואים את האנשים שעושים את זה ופחות על סטיגמות. יש פחות אולי פחד מהנושא של הסמים או לגוע בנושא של סמים. יש פחות סטיגמה. רואים שזה קורה לילדים הטובים ביותר, הנורמטיביים ביותר, שאולי זה גם משנה, שאתה יודע שאולי זה הבן שלך או הבת שלך, שהיו תרמילאים וחזרו ומשתמשים או שהולכים למסיבות טבע. אז היחס הוא קצת שונה. אני חושבת שזה טרנד גם עולמי. כל הנושא של מזעור נזקים, שזה טרנד עולמי, כל הנושא של התייחסות אחרת לנושא שסמים בכלל בעולם, החל מתקחי את הקיצון הימני, ארצות הברית, ברגע שארצות הברית, שחלק מהמדינות עשו לגליזציה, הם אפילו לא הלכו לאי הפללה, הם לא הלכו לדקרימינליזציה, ישר הלכו לגליזציה, אני חושבת שזה גם משפיע על דעת הקהל בישראל ועל קובעי המדיניות.
ובאמת יצא לך לעבוד עם קובעי מדיניות ולייעץ בכנסת?
כן, הייתי בוועדות הסמים של הכנסת. גם זה היה שינוי ב-2015 שתמר זנסברג נכנסה לחברת כנסת. הראייה שלה היא ראייה של מזעור נזקים, למשל. היא ראייה אחרת, היא הרי רצתה לעשות את האי-הפללה, והיא רוצה גם לגליזציה של קנאביס. אז הגישה הייתה שונה גם בקרב קובעי מדיניות, בגלל כל הדברים האלה. אני חושבת שמה שהכי השפיע זה גם הקנאביס לצרכים רפואיים. ברגע שחקרו והתחילו לחקור והבינו שיכול לשמש גם לאפקט של ריפוי או של מניעת כאב וכדומה, אז היחס התחיל להיות שונה גם לקנאביס.
יש לך איזה צפי לעתיד? מה אנחנו הולכים לראות בעתיד הקרוב בשנים הקרובות בישראל?
ואולי שווה להיערך לכך.
כן, אני אגיד אישית שלי, אני לא הייתי רוצה שיהיה לגליזציה, בסדר? ומצד שני לא הייתי רוצה שאף אחד לא יפתחו לו תיק פלילי, ושלא ייכנסו לכלא כמובן בגלל סמים, החל בהירואין וקוקאין וחלה בכל העניין של סמים. זה בעיה רפואית יותר, בריאותית, בסדר? אני לא רואה מקום למעצר בעניין הזה, אבל הייתי שמחה שאף אחד לא ייקח אם הוא לא צריך את זה, ואם זה לא בפיקוח רפואי וכדומה, החל בקנאביס וחלה בכל החומרים. זו הגישה שלי.
טוב, המון המון תודה.
תודה רבה, דוקטור חגית בוני נוח. תודה.
תודה.
אז אנחנו פה עם דוקטור אביעד הדר, סטודנט לרפואה וחוקר מוח, פסיכולוג, ועם דור דנן, שהוא סטודנט לרפואה.
ודוקטורנט.
אומרים גם מדריך מיינדפולנס? לא אומרים.
כן.
אומרים, בטח.
אומרים.
זה גם כבר נאמר, אז...
אוקיי.
עכשיו זה מוקלט.
אוקיי.
טוב, אז מה אתם חושבים על הכנס עד כה?
פריצת דרך, לגמרי. יושבים פה אנשי הפסיכיאטריה והרפואה בישראל ביחד, ודנים בטיפולים פסיכדליים, evidence based, פותחים את הראש, שומעים על דברים שבעבר לא היו נשמעים באף כנס רפואי. ואני חושב שגם נעשית פה ככה בין הקלעים, בהפסקות לא מעט עבודה על איך מגיעים לכמה שיותר מטופלים, שזה בעצם עיקר המטרה של כל הכנסים האלה, ושל כל העבודה של הרבה מאוד אנשים שנעשית כבר עשרות שנים, רובה די בהתנדבות.
כן. מאוד מעניין שזה אילסם, החברה לטיפול בהתמכרויות, עשתה כנס כזה. וחוץ מהמון מידע מעניין כאילו, ומי שבתחום כאילו, זה אולי לא תמיד חדש, אבל לקהל גדול של רופאים וחוקרים שהגיעו לכאן, אני חושב שזה מידע מעולה, ומאוד מאוד מנסים להחזיק פה גם מצד אחד קו שהוא מדעי ומאוד סטריקט כזה, ומצד שני גם קצת לדבר על מעבר כזה וקצת לגעת בזה. אז זה מעניין, זה גם ההתייחסות הכללית לפסיכדלים איפשהו על הקו הזה. וגם יש פה כל מיני דיונים מעניינים, וקצת ריבים ואקשן כאלה שכיף לשמוע אותם, הם חשובים, כאילו, זה בדיוק, בשביל זה צריך כנסים כאלה, כדי שאנשים יבואו, ואחד יגיד שזה לא טוב, ואחד יגיד שזה כן טוב, והדעות יישמעו, ואני חושב שזה מעולה.
שניכם סטודנטים לרפואה, ואתה כבר, אביעד, יש לך PhD, אבל אתה עכשיו סטודנט לרפואה MD, ואנחנו ברפואה, זאת אומרת, טיפול בשימוש בחומרים פסיכדליים, יש שם משהו מיוחד ברמה החווייתית. אני חושב שכולנו נסכים על זה באופי של החוויה שזה מייצר אצל המטופל. כשאנחנו מדברים על זה בקונטקסט טיפולי, וזה מה שאנחנו מדברים עליו כרגע, האם אתם חושבים שהחוויה הייחודית הזאת, בניגוד למשל לקחת אקמול או אנטיביוטיקה לטיפול באיזשהו אילמנט, מחייבת את המטפל, או שכדאי שהמטפל יחווה את החוויה הזו בעצמו? האם במקרה הזה זה משהו שהייתם חושבים ששווה לדבר עליו, בניגוד לדברים אחרים שהפסיכיאטר לא חייב לנסות את הזנקס בעצמו?
תשמע, קודם כל, לא אני ולא אביעד כרגע מטפלים, כן? לא באיזו צורה, כאילו, לא מטפלים כרגע, בטח שלא מטפלים בחומרים פסיכדליים. אז קצת קשה לנו להגיב על זה מהמקום הזה, כן? כי לפחות אצלי זה ספקולציה, אתה מבין? זה משהו שאין לי איזה חוויה אישית איתו, שכאילו אני יכול להגיד, אתה לא יכול לטפל בלי זה, כי הטיפול דורש כזה דבר וכזה דבר, גם אם ראיתי טריפ של חמלה או קראתי איזה מאמרים, עדיין אין לי איזה חוויה של להגיד באמת מה נדרש. כן? אני יודע שממה שמאפס עושים בהכשרות שלהם, אז הם כאילו מדברים, הם כותבים שם, יש שם איזה דיסקליימר כזה גדול בהרשמה לזה, שזה לא מחייב, הם כותבים, לא חובה להשתמש בחומרים משני תודעה בשביל להיות מטפל בעזרת החומרים האלה, ואז כולם בהכשרה הולכים ועושים את זה, כי זה איזה מין חלק כזה ממה שקורה, וכאילו זה, הם לא יכולים להגיד שזה חלק ממה שקורה, אבל שהם איפשהו מעודדים את זה, כן? אז, אתה יודע, לי יש מעט מאוד מידע ברמה הזאתי, אבל אם נתלים במאפ שהם כאילו הסוג של ההורים והתומים בדבר הזה, אז כנראה שיש לזה איזשהו ערך חשוב.
אני חושב שברפואת הנפש, בבריאות הנפש, המקום של החוויה האישית או היכולת להתקשר לחוויה של המטופל היא קריטית. זאת אומרת, אין לי צורך כחירורג או כאונקולוג לחוות איזושהי מחלה גרורתית כדי לטפל במישהו, וזה ברור לנו, ואנחנו לא נצפה מאף אונקולוג לקחת כימותרפיה. אבל אני כן חושב שאצל מטפלים בבריאות הנפש, היכולת לחוות מקומות דומים למטופל שלהם, זה לא חייב להיות בדיוק אותם מקומות, או היכולת להיקשר לאיזושהי חוויה כזאת, גם אם זה לא ברגע זה, אלא בעבר שלהם בחיים, נותנת להם עוצמה טיפולית הרבה יותר משמעותית, ויכולת גם להרים את המטופל בצורה הרבה יותר טובה, ואני מכיר את זה מהמון מטפלים שאני בקשר איתם, בין אם הם חושפים את זה בשיחות אישיות, ובין אם זה ממש מופיע בלא מעט ספרות מדעית ובספרי הדרכה למטפלים. ולכן גם בתחום הפסיכדלי, מטפל שלא חווה בעצמו איזושהי טרנספורמציה מאוד משמעותית בחיים, איזשהו מצב דומה, זה לא חייב להיות בעזרת חומרים פסיכדליים, אבל שיש לו את הפתיחות למקום הזה, אני חושב שיהיה לו מאוד מאוד קשה, וזה יכול להיות גם משהו שיורגש על ידי מטופל, להיות בצורה אותנטית עם המטופל בתוך החוויה שלו. האם צריך לצרוך את החומרים ובצורה כזאת, וזה כבר משהו אחר, זה דיון יותר ספציפי, אבל אני חושב שבאמת המקום הזה של הרחבת התודעה, הוא צריך להיות חלק מעולם הנפש של המטפל כדי להכיל את החוויה של המטופל.
ואתם שניכם סטודנטים לרפואה בשלבים מתקדמים כבר, אתם כבר בתוך העולם המחקרי, אתם יכולים להגיד שזה משהו שהוא מדובר היום, פסיכדלים וטיפול בפסיכדלים, זה משהו שמדובר בפקולטה לרפואה?
זה מאוד קשה לומר, כי אנחנו חיים היום בכזה אקו צ'יימבר, שאני כבר לא מאמין לדברים שאני יודע מבחינת מצב הרוח הציבורי באיזשהו נושא. הפייסבוק כמובן תורם לזה, וזה שאתה מסתובב עם רופאים זה קורה לזה, ולא רק זה, אתה בסוף מוצא את עצמך מסתובב עם סטודנטים ורופאים שעוסקים באותו תחום. אני למשל מרגיש פה בכנסים ואומר, וואו, כמה פסיכיאטרים יש בישראל, איזה פחד, אבל בעצם לא, ישראל נמצאת במצב על הפנים מבחינת פסיכיאטרים לנפש. אז קשה לומר את זה, מה שכן, אם מסתכלים על העיתונות הכתובה הכללית, אתה כן רואה יותר ויותר מידע שהוא קצת, הוא הולך, הוא עדיין חוטא לרוב בפופוליסטיות, אבל הוא הולך ו... נהיה יותר סביר ופחות כותרתי, ואני חושב שבאמת נהיית פתיחות בריאה וסקרנות בריאה, בניגוד לעיתונות צהובה ועניין צהוב או לא מועיל.
ראיתם את זה פה בכנס? ראיתם איזושהי פתיחות קצת יותר בתוך קהילה של פסיכיאטרים ומטפלים?
אם את רוצה לדבר על אקו צ'יימבר, אז הכן זה ממש אקו צ'יימבר, אפילו תרתי משמע, כאילו זה הכל אנשים שבאו לתוך חדר סגור לשמוע על פסיכדלים ועל מחקר בפסיכדלים, אז יש פה הרבה מאוד הרגשה של פתיחות לגבי הדבר הזה, עם גילו גם עם הסתייגויות ודברים כאלה, אבל יש יותר הרגשה של פתיחות, אבל אין שאלה בכלל אם המגמה היא יותר פתוחה מלפני 5 שנים או 10 שנים או 15 שנה, כן? אין בכלל שאלה. גם כמות המחקרים שקורים, כמות הפרסומים בעיתונות, כמות הדיבור בחיי היום-יום, בעולם הרפואי, בעולם הפסיכיאטרי. אז בטוח יש מגמה כזאת, אם זה מיינסטרים, אם זה איזה דבר כאילו שקורה עכשיו, ממש שזה עכשיו הולך להיות הדבר הבא שזה... גם לי, כאילו, מהמקום שאני נמצא פה, קשה להגיד, כי אני לא יודע כמה ממה שאני שומע, זה רק האנשים שאני פשוט מסתובב איתם, או אנשים שיצא לי לזה, או אני מתרגט את עצמי למחקרים כאלה ולמאמרים כאלה.
אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו קצרצר, אז אנחנו רואים באמת כותרות של מחקרים עם תוצאות יעילות מדהימות, ובכל מצב אחר, של תרופה אחרת, אם היינו מדברים עכשיו על טיפול חדש לסרטן שד עמיד לטיפול, תוך מספר שבועות היינו רואים את זה בטיפולי חמלה בבתי חולים. פה...
אפשר להעברה מה זה טיפולי חמלה?
טיפולי חמלה זה טיפולים בעצם שמעניקים תרופה שעדיין לא אושרה ועברה את כל השלבים שלה, פייס 1, פייס 2, פייס 3, אבל יש לה איזושהי יעילות, בדרך כלל האנשים שהטיפול שלהם או נמצא בשלב עמיד, זאת אומרת שהוא לא מועיל, או שאין שום טיפול ידוע אחר למחלה שלהם. הרבה פעמים זה מתייחס בעיקר למחלות סופניות, אבל זה נמצא גם בבריאות הנפש בטיפולים עמידים. מהבחינה הזאת אנחנו יכולים לראות שפה אנחנו יודעים שיש טיפולים אפקטיביים כבר עשור, אנחנו יודעים שכמות האנשים שנמצאים עמידים לטיפול ואין שום דרך יעילה לשפר את מצבם היא גדולה מאוד באחוזים ביחס למחלות אחרות בתחומים אחרים ברפואה, ובכל זאת הדבר הזה מתעכב מאוד, זאת אומרת זה יפה מאוד שאנחנו פה בכנס ומדברים על זה, אבל אם אני עכשיו בן אדם עם PTSD או לילד שלי יש PTSD או שיש לסבתא שלי דיכאון גריאטרי עמיד או כל דבר אחר, אין לי באמת דרך חוקית להגיע לשום ניסוי ולהכניס אותה לטיפול כזה. אז הכותרות נחמדות, העבודה יפה מאוד, אבל יש כאן צורך דחוף בדחיפה מעוגדת של אנשי מקצוע כדי להגיע לכמה שיותר אנשים שמקבלים ריפוי בלי להתפלסף יותר מדי. זאת אומרת, טיפול שהראה יעילות בכמה מחקרים והוא לא מגיע לאנשים. אם הייתה חברת תרופות מאחורי זה, כמובן שזה לא יקור, אבל היינו מצליחים להביא טיפולי חמלה לפחות לאנשים בצורה מהירה יותר.
זה מעניין שאתה הזכרת עם סבתא שלי או עם הילד שלי, עם אני, כי ריק דובלין, שראינו הרצאה מצולמת שלו עכשיו לפני כמה שעות, הוא תמיד מספר בהרצאות שלו שהסיבה שהוא הקים את מאפס זה כי סבתא שלו, שהייתה ניצולת שואה, היו לה כל כך הרבה טראומות בחיים ורוצה לעזור לה, והוא בעצמו התנסה ב-MDMA בצורה לא חוקית בזמנו, והוא אמר כמה הוא הבין שהדבר הזה יעזור לה אם הוא רק ייתן לה את זה, והוא ראה שאין לו דרך חוקית לעשות את זה, אז הוא נתן לה את זה בדרך לא חוקית, ובאמת הוא דיווח שהחומר הזה פשוט נתן לה המון המון ריפוי לפני המוות שלה, וזה מעניין שזה בעצם הדלק שגרם לו לפתוח במפעל חיים, שהיום אנחנו מתחילים לראות את הפירות שלו. אז אני אשמח אם תדברו קצת על הארגון שאתם עכשיו, לקראת היציאה שלו, הקהל הרחב. אתם רוצים לספר לנו קצת על זה?
אוקיי. עכשיו זה אביעד שעומד לדבר, רק שנזהה פה את הקולות, כי אנחנו מדברים כבר כמה דקות מרעיון קצר, זה נהיה קצת רעיון יותר ארוך, בשמחה. אז אביעד, בבקשה.
אנחנו הקמנו, זיהינו את הצורך הזה בעצם באיזשהו גוף שדוחף מחקר וריפוי בעזרת פסיכדלים בישראל, תוך כדי שניסינו להריץ מחקר כזה וראינו כמה מכשולים יש בניגוד למחקרים אחרים שהרצנו, אם זה דור בפוסט טראומה בחולדות, אם זה אני בשימוש ב-TMS שימושים שונים, גם קליניים וגם מחקריים.
מה זה TMS?
TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, זה התחום שאני מגיע ממנו, גירוי מגנטי תת גולגולתי.
נשים לינק? אנחנו שמים לינקים לדברים.
והבנו שאולי המקום שלנו לתרום לתחום הזה, זה באמת לאגד ביחד את האנשים האלה, ולהתחיל לתמרץ ולרשת ולהפיץ את המחקר והריפוי הפסיכדלי בישראל. אז בעצם הקמנו עמותה רשומה, עם כל הבירוקרטיה המאוד קשה שהייתה כרוכה בזה, של אקדמיים ואנשי מקצועות הטיפול, שהמטרה שלה היא לקדם מחקר וטיפול בעזרת כל התרכובות האלוצינגניות שאין עליהם פטנט בישראל. וגייסנו את מיטב האנשים שעוסקים בתחום בארץ, שבאמת הביעו עניין ואת הצורך באמת בגוף כזה. ואלינו אתר אינטרנט שיש בו ידע שכרגע עד כה אני חושב שלא היה בעברית, מתוקף מדעית קרי וברור. אנחנו הולכים להוסיף לו גם כלי מחקר, כלי טיפול שיהיו שימושיים לכל מי שעוסק בתחום בארץ, ואנחנו קוראים לכל מי שמעניין אותו ורוצה לתרום ולהצטרף קדימה לעשות את זה, כי יש הרבה מאוד עבודה. כמובן שהעמותה היא ללא מטות רווח, אף אחד לא מקבל פה מזכורת. זה הכל נעשה פשוט כדי לקדם ככה את התחום הזה בישראל בצורה המהירה ביותר, ושאנשים יקבלו את הריפוי שלהם. אני אגיד איזה משפטון כזה שהוא צרוב לי בראש, ששמעתי אותו פעם ובדקתי והוא באמת נכון. אנחנו מדברים על 250,000 אנשים בישראל שיש להם איזושהי פגיעה נפשית, ומתמודדים עם בריאות נפש וצריכים טיפול. מעטים, המספר שמקבל באמת טיפול הוא נמוך בהרבה, והמספר שהטיפול אפקטיבי לו הוא עוד יותר נמוך. אז מדובר על הרבה מאוד אנשים שצריכים עזרה, ופסיכדלים זה עוד אחד מהתחומים שיכולים להביא לאיזשהו שינוי במספרים האלה ולתת מזור להרבה מאוד סבל.
ואיך קוראים לארגון?
מחקר וריפוי פסיכדל ישראל, עמותת מרפא.
אז האתר שלנו הוא prati.org.il, שזה
P-R-A-T-I.
בדיוק, שזה ראשי תיבות של Psychedelic Research and Therapy Israel, .org.il.
ואני רוצה להגיד עוד משהו לכל החוקרים הצעירים שנמצאים בארץ ומתעניינים בתחום. בקרוב אנחנו נוציא כל קורא ראשון, שייתן גם איזשהו מענה כספי וגם ייעוץ מדעי מכל האנשים שמעורבים בתחום בארץ, כולל הנציגים של מאפס בישראל, לחוקרים שרוצים ככה לחקור בתחום ויגישו הצעות מחקר לכל קורא. זה יצא בקרוב גם באתר שלנו, אז כדאי מאוד לעקוב. אנחנו גם מעדכנים על כל החדשות המחקריות בתחום, האתר כל הזמן מתעדכן בעברית, זה נגיש, יש גם לינקים למאמרים ב-PDF מלאים למי שרוצה להוריד, ועוד ועוד ועוד.
דור דנן ואביעד הדר, מהמקימים של עמותת מרפא, תודה רבה על האינסייטס.
כן. תודה רבה לכם. על פודקאסט באמת שהולך לשנות תודה.
יש.
פגשנו אנשים מאוד מעניינים שבעתיד אנחנו נשמח להביא אותם להתראיין אצלנו, להתארח בפודקאסט לככה פרק שלם, לדבר על התחומים שהם חוקרים, וגם היה שם ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים.
החדשה, כן.
שמתן ממש תפס אותו לאיזה שיחה.
שהוא גם שימח אותי בגישה שלו. כן. כאילו עדיין קצת, היו כמה דברים שהוא אמר לי שפחות התחברתי אליהם, אבל הוא כן פתוח לשמוע, והוא כן, זה ברור לי שהוא לא יהיה באיזה הסכמה מלאה איתי. זה ברור לי שאנחנו לא באותה דעה לגבי הדברים, אבל זה שהוא קיים איתי שיחה לגבי עמדות בדיקה במסיבות, ולגבי הגישה של הרשות למלחמה בסמים לסגירה של מסיבות, והרצון שלו לנסות לקיים דיאלוג, זה דבר שלא היה קיים פעם, וזה ממש, ממש מעודד.
כן, יש פתיחות, יש רצון ללמוד, יש רצון לשמוע.
אז באמת הכנס הזה מתעסק מן הסתם יותר במדיקליזציה של הדבר, וזה גם פן מאוד מעניין, מאוד חשוב, ואין הרבה דברים אחרים יכולים להתפתח לגבי השימוש, בין אם זה מידע אחראי, מגובה מחקרים, ולא אנקדוטלי, ובין אם זה פשוט פתיחות לשיח על הדבר הזה. אחרי שהוא יהיה תרופה ואלמנט טיפולי מקובל.
מה שמאוד עניין אותי, היה המון שיח סביב הנושא הזה של טיפול חד פעמי או 2-3 פעמים באיזשהו חומר פסיכדלי, כמובן מלווה בפסיכותרפיה, לא ככה פשוט תיקח ושלום על ישראל, בניגוד לתרופות פסיכיאטריות היום, שניתנות לבן אדם, הנה תיקח את זה עם מרשם, תיקח את זה יום יום, לא מגובה באיזשהו טיפול, באיזשהו סשן עם מטפלים. זה ממש שיטה אחרת. יש לזה המון השפעה גם על האינטרס של חברות התרופות לשתף פעולה עם זה.
יותר נכון, חוסר אינטרס.
והם העלו את זה, לא, זה היה משהו שהוא היה מדובר, והיו שם גם חברות תרופות.
זה לא מתחת, זה לא מאחורי הקלעים כמו שאנחנו חושבים, האינטרסים האלה, זה מאוד מדובר. ובמובן מסוים, גם אם אני רגע לוקח את זה ונכנס לתוך הנעליים של חברות התרופות, כל עוד הם לא ימנעו באופן אקטיבי את ההתפתחות של המחקר הזה, אני מבין את הסיבה שבגללה הם לא משקיעים כסף בזה, כי אין להם איך לקבל מזה כסף חזרה כנראה, כן. לפחות במודל הנוכחי. אז השאיפה היא שבאמת הרוח החיובית שהייתה בכנס הזה באמת תישמר ותתפתח ותתרחב, ושהסטיגמה כלפי החומרים האלה תרד ותיפסק, ושחברות התרופות לא ימנעו את הפיתוח הזה באופן פרואקטיבי.
ומה שיפה זה שממש ראו את השינוי של התפיסה של החומרים האלה אוקיי, אפשר להכניס את זה בתור תרופה, הנה משהו שאפשר לקחת במקום מה שיש היום, אלא שלא רק זה חומרים, מחליפים חומר אחד בחומר אחר, אלא ממש משנים את כל התפיסה לגבי טיפול בבעיות נפשיות. וזה שינוי תפיסתי שכל המערכת צריכה להיות ערה אליו, של לבוא ולשלב חומר מסוים ביחד עם סשן של טיפול, ולא לראות תרופה כמשהו שהוא פשוט פתרון קסם, הנה כך וזה ייפטר. זה ממש תהליך שלם של לוקח זמן, זה יותר תהליך של ריפוי מאשר של הבראה, נקרא לזה.
כן, והוא מולטי דיסציפלינרי, הוא יחייב שיתוף פעולה בין פסיכיאטר, לפסיכותרפיסט, לעובד סוציאלי, נכון. אני לא בדיוק מכיר אפילו את כל הרבדים של הסוג טיפול הזה, זה מורכב, וזה נהדר שיש שיח מורכב שכזה.
לגמרי.
אם הגעתם עד לפה, אז כל הכבוד, סימן שזה עניין אתכם. אני מקווה שגם נהנתם. אל תשכחו להפיץ אותנו לאנשים הנכונים, ושיהיה לכם המשך חודש נהדר.
כן, תודה רבה מתן.
תודה רבה יאב, עד לכנס הבא.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.